נמצאים באמצע י"ג מידות, ראינו את השם, השם, השם שלפני החטא, והשם שאחרי החטא, השם שנמצא איתנו אפילו אחרי נפילות. ראינו את מידת קל, קל רחום וחנון, שמידת קל לכאורה זה מידה שקצת מפחידה אותנו, כי זה נשמע דין, ודיברנו על זה שזה שהקדוש ברוך הוא עוזר ומרחם עלינו, זה לא מתוך שאין כוח וטוב נעזוב את המציאות, אלא להפך, זאת החלטה שבאה מכוח ויכולת לתת הזדמנות ולאפשר לנו לתקן. דיברנו על רחום ודיברנו על חנון, דיברנו על חנינה שהיא עוד יותר, שאפילו כשאין לנו אולי שום הצדקה אז יש מקום לפעמים לחנינה, שהשם יסלח לנו כשאדם באמת רוצה לעשות תשובה. דיברנו על ערך אפיים, שהקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, שהוא מוכן לדחות את ביצוע גזר הדין ולתת לנו עוד הזדמנות ועוד הזדמנות. דיברנו על רב חסד, שאמרנו שכשאנחנו עושים מעשים טובים, אז גם אם לפעמים אולי יש לנו הרבה מעשים רעים, אם אנחנו באמת מתאמצים במעשים הטובים שלנו, הקדוש ברוך הוא מידת רב חסד אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן, מתמקד בדברים הטובים שלנו, מתמקד בחסד שלנו ובדברים הטובים שאנחנו עושים, ומתה כלפי חסד אומרים חז"ל. ובארנו שהרבה פעמים זה אומר איפה החלום שלך, ואם יש לך דברים טובים שאתה עושה וזאת החלום, זאת השאיפה, אז הקדוש ברוך הוא אומר טוב, זה אתה, ולכן אני מוכן לסלוח לך, אני מוכן לעתור כלפי חסד. ודיברנו על זה שגם כל אדם שרוצה לזכות בלימודים ולמידות שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, אז הוא גם צריך בעצמו להסתכל ככה אותו דבר, ואם יש מישהו שיש לו יותר טובים, פחות טובים, להתמקד בדברים הטובים שהוא עושה. אנחנו עוברים למידה הבאה פה, מידת אמת. עכשיו, מידת אמת זאת מידה שהיא קצת מפחידה. אם זה אמת, אז יש כאן משהו שהוא לכאורה דורש מאיתנו. כולנו מכירים את המדרש, הקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם בדין, וביקש את הנהגה של אמת, והמלאכים, למרות שהם ביקשו ככה, השם אמר אני לא רוצה לעשות את זה, אני אשלב אמת בשלום, לכן כתוב אמת מארץ תצמח. אבל הדבר הזה מעשה מלמד אותנו, שאמת, כשהקדוש ברוך הוא שופט בני אדם, זאת אמת מיוחדת. כשאתה הולך לבית משפט, אז השופט יודע מה מצבך עכשיו, ועל פי זה הוא שופט אותך. הוא לא יכול לדעת מה יהיה בעתיד, ומה אתה תפתח, ומה, לאן אתה תגיע בסופו של דבר. וכשיש אמת של הקדוש ברוך הוא, אז הוא יודע, הוא יודע שיש לנו עליות וירידות, הוא יודע שאנחנו לא תמיד בדיוק באותו מקום, וכנראה שמידת אמת באה לבטא את היכולת לראות את הדברים לפי ההתפתחות העתידית שלהם, ולתת יותר סיכוי גם לדברים שהתפתחו בעתיד, גם אם עכשיו היה מגיע לנו דבר מסוים. יש לנו מידה הבאה, זה קצת מזכיר, אבל ההבדל הוא שפשוט חסד זה לעשות דברים מתוך חסד, מתוך חכמים עליך. אמת זה מידה שיכולה להגיע על אותה תוצאה, אבל זה מתוך ראייה שזאת האמת. שזאת האמת של בני אדם. של בני אדם, אתה מסתכל על משהו, אל תבחן את זה כרגע. מסתכל על זה בקונטנט, בתורה יותר רחבה, ואז הדברים יתבהרו בצורה אחרת. אז כל שהתוצאה היא דומה, ואני חושב שהנקודה פוקוס הוא שונה. נוצר חסד האלפים. מה זה נוצר חסד האלפים? נוצר חסד לאלפים. מה זה משפט? מה אתם מבינים במשפט? כלומר, השם נוצר, כלומר שומר את המצוות שעשינו, את החסדים, לאלפי דורות. נכון? ואז מה? מה זה אומר לנו? השם שומר את החסדים של אלפי דורות, ולכן? אז מעניין למי זה, על מי זה מדבר עכשיו. אפשר להבין בשתי צורות, אפשר להבין שזה מדבר על האבות. נוצר חסד לאלפים, אם השם שומר דברים לכל כך הרבה שנים, לכן יש לנו זכות אבות. ובגלל שאבותינו הם עשו דברים במעשי חסד כאלה גדולים, אז השם זוכר את מעשי האבות ומזכה אותנו עליהם. שזאת אפשרות אחת להבין. שנוצר חסד לאלפים, השם זוכר מה האבות עשו ולכן מזכה גם אותנו. אפשר להבין שאולי זה מדבר על המעשים שלנו. אם זה מדבר על המעשים שלנו, אז מה, 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 מה רוצים להגיד לנו פה? נוצר חסד לאלפים. המעשים שלך הולכים להיות משמעותיים לדורות. נוצר חסד לאלפים, משמעותיים לדורות. הרמב"ן מסביר שנוצר זה לא שומר, אלא מצמיח, כאילו המעשים שלך יצמיחו דברים לדורות. אני חושב שמשמעות העניין, הרבה פעמים אדם מסתכל על מה שהוא עושה והוא לא מעריך את זה. טוב, מה אני עושה בסך הכל? אני עושה דבר כזה, דבר כזה. הוא לא באמת מעריך את מה שהוא עושה. נוצר חסד לאלפים אומר לבן אדם, תשמע, אתה עושה כאן דברים בעולם הזה, שהדברים הטובים שלך יש להם השפעות לדורות. הקדוש ברוך הוא לוקח אותם ויוצר עם זה השפעה לדורות. זה אומר, כמה אתה משמעותי, כמה כל מעשה שלך משמעותי, תשקיע בו. ובמידה נוצר חסד האלפים, יש בצד אחד שמרגיע אותנו, שהאבות השקיעו ואנחנו כאילו זוכים מזה. אבל דבר אחר שאומר, תשמע, קדוש ברוך הוא מעריך כל דבר שלך, תשקיע, נוצר חסד האלפים, כל מעשה חסד, כל דבר שאתה עושה, קדוש ברוך הוא שומר אותו לאלפי דורות. איזה משמעות, איזה השפעה אדירה יש למעשים שלך. זה מידת רחמים שהשם נותן משמעות כל כך גדולה למעשים הטובים שלך. שהשם לוקח דבר קטן, ומשמע, שווה. זה שווה המון. אתה עכשיו עשית דבר קטן, עשית חסד קטן, והקדוש ברוך הוא, במידה שלו, למרות שהוא הרי לא צריך שום דבר שלנו, אבל במידה שלו הוא כאילו אומר, שמע, אני לוקח את הדברים שלך ונותן להם משקל עצום, כמו איזה אבא שמתפעל ממה שהילד עשה, אומר, וואו, מה עשית? איזה דבר מדהים עשית. אז כאילו יש איזה...
זה גם הרב בהקשר של לעומת מידת פורענות, שזה רק לשלושים ורבים, רש"י מביא מחז"ל שם, שמדובר מידת...
מידה טובה ממידת פורענות. כלומר, שמידת פורענות, הקדוש ברוך הוא כאילו חותך אותה קודם. וכאן זה דבר שהוא לדורות, ויכול להיות שאפשר לשלב בין שני הדברים, שלמעשה, בזכות האבות, יש לנו איזה יכולת, כוח להמשיך ולהצמיח את המעשים שלהם ולקדם אותם על ידי המעשים שלנו. המעשים שלנו שווים כל כך הרבה, כי הם באים אחרי אלפי שנים, אחרי זכות אבות, אחרי אלפי שנים של אבותינו הקדושים, אז לכן נוצר חסד לאלפים, לכן המעשים שלנו יוצרים, מצמיחים כל כך הרבה, יכולים להצמיח כי הם ממשיכים את מעשי האבות. יש לנו עכשיו שלוש מידות דומות ומידה אחרונה. שלוש מידות דומות, נושא, אבון ופשע וחטאה. ואמרת לכם בהתחלה שיש מחלוקת בין הראשונים, איך להסביר את זה, אבל הרבינו תם מבין שיש כאן שלוש מידות, אבון, פשע וחטאה. עכשיו, מה זה בכלל נושא אבון ופשע וחטאה? מה זה נושא? נושא הקדוש ברוך הוא כאילו מרים. נושא אבון ופשע וחטאה זה כאילו שהקדוש ברוך הוא, אילולי שהוא היה עוזר לנו, כל החטאים היו מפילים את העולם. היית אומר עוד חטא ועוד חטא, העולם מתרסק. הקדוש ברוך הוא כביכול מוכן לקבל ולעזור לנו ולקחת את החטאים וכאילו להרים אותם מעל העולם, שהחטא לא יורגש בעולם. נושא עוון, כאילו הקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו, אם אנחנו מתקנים, הוא כאילו מרים ונושא את העוון, העוון עולה והעולם יכול להמשיך להתקיים. תגידו, הסדר של הדברים הוא הגיוני? נושא עוון, פשע וחטאה. מה זה עוון ומה זה פשע ומה זה חטאה?
נשמע שעוון זה פשוט סתם כי בא לי לאכול עכשיו צ'יזבורגר, אבל ושוגג זה כמובן לדעתי שיש בזה גבינה, נגיד לך כדי. מרד נשמע שזה בעצם מתוך כוונה, כאילו דווקא, אבל לא בגלל שמעניתי באמת לאכול את הגבינה עם הבשר, אלא יותר מתוך. זה מה שאתה רוצה שבעצם, אני אעשה את זה.
אז באמת לכאורה נושא עוון ופשע וחטאה זה צריך להיות אוכל הפוך. כך אומרת שואלת הגמרא ביום הדף למד וו עמוד ב. כי חטאה זה שגגה. עוון זה מזיד. ופשע זה מרד. ולכאורה היה מקום לעשות את הדברים הפוך. להתחיל מהדבר הקל, מהחטא הקל, מהשוגל, ואז לעבור לדבר החמור, והגמרא דנה בכמה תשובות בדבר הזה, והיא אומרת, אחד הדברים, בשעה שישראל חוטאים לפניך ועושים תשובה, עשה להם זדונות כשגגות. כלומר, כאילו, גם הדבר הזה, לקחנו את הזדון, עוון, מרד, והפכנו את זה לחטאה. נושא עוון ופשע וחטאה, כאילו, גם את הדברים הקשים, הקדוש ברוך הוא איכשהו מעביר את זה למסלול של שוגג, אם יכולים להיות כמה מסלולים, עשית כאן, אם אדם רוצה לחזור בתשובה, הוא כאילו מקבל מסלול יותר קל. אם יש במשפט, אם זה רצח, או זה
הריגה.
הריגה, או כאילו יש קודם מסלולים. אתה עשית משהו, אפשר לחשוב לאן זה שייך. אז נושא עוון ופשע וחטאה, זה העוון הוא מזיד, ופשע זה מרד. כאילו שהוא לוקח את כל הדברים האלה, וכאילו מוכן להעביר אותם למסלול ששוגג, למסלול יותר קל, אם אדם רוצה לתקן.
זה
הטיעון.
יש גם את הדעה בגמרא שאומרת את הסדר הזה, לא?
שמה, שמה, מה?
יש הדעה בגמרא שאומרת את הסדר הזה, שבלתי, שחלתי
ואז חוטש. אז יש, יש. אז שם אבל יש כמה תשובות שם הגמרא בדיוני ביום הלם הדבר, אבל זה לפחות ההסבר לכאורה הכי פשוט. ויש לנו מידה אחרונה שהיא מידה מאוד מרגשת, מידת ונקה, מידה מאוד מרגשת, והיא גם מרגשת כי יש כאן דבר שאי אפשר להאמין. יצרו לנו כאן חז"ל מהפכת עולם. מה מהפכת עולם שחז"ל עשו? מה התורה אומרת? תורה אומרת ונקה, לא ינקה. כלומר, התורה אומרת ונקה, לא ינקה. ואנחנו אומרים ונקה. והגמרא ביום הדף ו' שואלת, כתוב ונקה, וכתוב לא ינקה. אומרת הגמרא, לא ינקה, זה רק למי שלא שב בתשובה. מי ששב בתשובה, ונקה. עכשיו זה דבר מדהים, זה ברור שזה לא הפשט. הפשט הוא נקה, לא ינקה. וחז"ל הבינו, לא, אין דבר כזה. חז"ל הבינו, אדם שחוזר בתשובה, יש מידת ונקה, שמידת ונקה אומרת, שאם אדם באמת באמת חוזר בתשובה, אם עד עכשיו דיברנו שיש קטנים, אבל הקדוש ברוך הוא לפעמים מרים אותם, עושה עוון ופשע וחטא, נקה אומר, אין כתם. נקה אומר, הקדוש ברוך הוא מנקה את הכל, הוא יוצר מסך, הוא יוצר, הוא מוריד את המסכים, יוצר מקום נקי, בלי כתמים, מידת ונקה מבטיחה לחוזרים מתשובה, שהשם מנקה את הכל. כל המחיצות יורדות. עכשיו, זה דבר שאנחנו צריכים לנסות להבין אותו קצת יותר. מה המשמעות של זה, ואיך זה עובד, ולמה זה עובד, כן.
לפי הפשט,
ונקה לא ינקה,
מה
המידה
של
חכמים שכאן,
שהוא לא מנקה?
אז תראה, לכאורה בפשט, קודם כל זה שחז"ל הבינו אחרת, אז יכול להיות שבגלל זה הם גם הבינו אחרת. או יכול להיות שחז"ל באמת הבינו אחרת בגלל בגלל מה שאתה אומר עכשיו, בגלל שהם הבינו שזה מידת רחמים, אבל זה לא בהכרח כתוב בתורה. התורה לא אומרת רחמים, לא רחמים, כאילו, הוא מתגלה והוא מרחם, כאילו, לכאורה זה המידות של הקדוש ברוך הוא. חז"ל הבינו, זה מידות רחמים, והזמינו את המילה הזאת, אבל לא כתוב בתורה שזה רחמים בדיוק, כתוב שזה התגלות כזאת, שהקדוש ברוך הוא מוסר אולי את מידותיו. חלק רחמים, חלק דין אולי. אז אתה אומר שאולי בגלל זה חז"ל הבינו שיש כאן משהו אחר. עכשיו, היה מקום לחשוב שמה זה ונקה לא ינקה.
זה פעם משנה באבות שיש נר חלק ונר שהוא מחוק, אז זה בנקה, הוא לא ינקה כמו אותו נקה של דף חדש.
יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שאפשר להגיד שנקה לא ינקה להפך, זה יותר חמור. תדע לך, ונקה לא ענקה. אני, זה כאילו, לא רק שאני לא ענקה, זה כאילו להדגיש. אני, חז"ל לא הסבירו ככה, אבל כאילו היה אפשר להגיד, אני לא אלך לנקות, ונקה לא ענקה, אני לא אוותר למי שלא בסדר. מה?
לא
מאפשר,
אני
לא נכון,
אני
לא נכון,
אני לא נכון,
נקה לא ענקה, אז חז"ל באמת הבינו לכן, שנקה לא ענקה למי שלא חוזר בתשובה. אבל הם הבינו אותה ונקה, כאילו, לא כמו שאמרתי עכשיו, אלא ונקה. לא ינקה למי ש... זאת מהפכה משך חז"ל, וזאת שאלה שאנחנו צריכים עכשיו לבדוק אותה. איך עובדת מידת ונקה? ולמה היא עובדת?
אפשר לומר שכאילו הדברות מקבלת לגמרי, זה רק בשלטית, שזה עובר ביוחנן שאומר שגם בנות הן חודש גוגות, זה עדיין נשאר משהו.
אז אנחנו מגיעים לגמרא בברכות דף למדל. אמר רבי יוחנן, כל הנביאים, כולן לא נתנמדו לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוקים זולתך. כלומר, צדיקים זה המידה הכי גבוהה שיש. ופליגה דרבי אבאו, זה אמר רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. אתמול דיברתי בחתונה בקיסריה. אמרתי שם החופה, אמרתי לאנשים, כשאתם בקיסריה, מה האסוציאציה שמתעוררת לכם? אמרתי להם, לי מתעוררת אסוציאציה אחת של ראש השנה. כי רבי אבאו מקיסריה, פה בקיסריה, תוקנו 30 תקיעות של ראש השנה. ומתעוררת אסוציאציה שמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים הם לא עומדים, זה רבי אבאו. ואני מסתכל על עמודי השיש פה, זה היה מקום ככה, עמודי אבן. ואני יודע שרבי אבאו, היה עם מידות כאלה טובות, כשהגמרא אומרת שהוא נפטר, אפילו עמודי השיש בקיסריה הזילו דמעות. אז זה האסוציאציה שלי בקיסריה. אמרתם, אבל תדעו לכם, אנחנו נשארים בחתונה, רק תזכור שיש הבדל אחד, כשרבי אבאו היה פה, היה פה שלטון רומאי. הם היו פה, הם שלטו, חלק מעשרת הוגי מלכות, נרצחו בקיסריה, אולי גם רבי עקיבא, שרוקט על זה, וברוך השם, הם לא פה, ואנחנו פה. היום זה שלנו. זה מרגש. אז זה רבי אבאו, ואומרת הגמרא, שנאמר, שלום שלום לרחוק ולקרוב. לרחוק ברישה, והדר לקרוב. כלומר, קודם כל, שלום שלום לרחוק. מי שחוזר בתשובה, הוא הראשון שהשם אומר לו שלום. ואחר כך לקרוב, צדיקים זה מספר 2. בעלי תשובה מספר 1, צדיקים מספר 2. מה עושה רבי יוחנן עם זה? ורבי יוחנן אמר לך, מהי רחוק? הרי רבי יוחנן רוצה להגיד שלהפך, זה הפוך. רבי יוחנן אומר, רחוק שהיה רחוק מדבר עבירה. מהי קרוב? שהיה קרוב מדבר עבירה ונתרחק ממנו. אז רבי יוחנן אומר, שלום שלום לרחוק, לצדיקים שרחוקים מדבר עבירה. ולקרוב לאלה שקרובים לדבר עבירה. אז רבי יוחנן, הוא מבין שצדיקים זה מספר 1, אבל רבי אבאו מבין שבעלי תשובה הם מספר 1. ואיך אנחנו פוסקים להלכה? איך פוסק הרמב״ם? בעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים עומדים. ואני רוצה לשאול, מה יותר הגיוני? רבי יוחנן או רבי אבאו? יש
עיקרון,
מקום
בגלל
לכאן
העיקרון הזה.
ולכאן. ברור שפשטות העניין זה רבי יוחנן. כל אדם נורמלי, סתם. סתם, היית שואל, בן אדם הרחוב. שואל עד היום. ברור שצדיקים זה כאילו מספר אחת, מי שהיה חטא ומתקן, בסדר, מקבלים אותו, אבל הוא מספר שתיים.
אבל יש גם מקום שמצד הריחוק שלך, אתה עם אותה התלהבות של החטא, של זה, אתה עובד את השם, אז אתה מגיע לעוצמות יותר גבוהות מאיזה למה שישב כל היום בישיבה.
אז אנחנו צריכים עכשיו לנסות להבין באמת את הצד של מי שאומר שבעלי תשובה הם קודמים, ואתה אומר, תסביר טיפה יותר.
מדברים על זה גם בחסידות, שבעצם ההתרחקות היא בעצם, כאילו הירידה היא גורמת לעלייה, עצם הריחוק, אתה מרגיש שאתה במקום כל כך נמוך, זה מה שנותן לך את המוטיבציה לעלות גבוה.
אתה אומר, אדם שהיה במקום כל כך נמוך, פתאום הוא תופס את הטעות שלו, הוא מקבל המון כוח כדי לנסות להשתנות. לנסות להשתנות, הזכרנו פה פעם, לא הזכרנו את אורי זוהר,
שזכרנו בדיוק.
אז כאילו אתה רואה מישהו שהוא היה כל כך רחוק, ופתאום הוא מגלה את האור. וואו, איפה אני הייתי, איפה הייתי? אז הוא רץ קדימה, דוהר קדימה. זאת אומרת שאולי הסיבה שבעלי תשובה עומדים במקום של צדיקים גמורים, אינם עומדים, כי כאן יש איזו תפיסה שפתאום אדם היה כל כך נמוך, שהוא מרגיש שברגע שהוא מגלה את האור, חייב לרוץ ולעשות. אז טוב, זאת אפשרות אחת, עוד אפשרויות. למה בעלי תשובה הם כאילו מצליחים יותר מצדיקים? כן.
הכיוון שלהם בתהליך של התקדמות, צדיקים הם כאילו סטטוס.
אתה אומר, אולי יש כאן תהליך הרבה יותר מואץ של התקדמות, כאילו צדיקים, אתה לוקח משהו שרותח ב-90 מעלות, מעלה אותו ל-93. כאילו, יחסית זה וואו, כאילו באמת זה קשה. אבל אם אתה לוקח משהו שהיה על מינוס 4, ואתה הופך אותו לפלוס 80, אז כאילו איזה קפיצה. זה, אז השינוי הוא הרבה יותר דרמטי ומשמעותי אצל בעלי תשובה. והשינוי, ההתפתחות הזאת, זה הדבר שהוא הנקודה המרכזית. כן? מצוין? כן.
מי אמר שזה משהו חיובי?
למה?
איפה שבעלי תשובה עומדים, מדגים גמורים אינם.
מדור מיוחד.
תראה, אפשר היה אולי להגיד ככה, אבל זה לא נראה ככה בגמרא ובטח לא ברמב"ם.
זה גם כאילו,
שתי מקומות שונים, גם. נכון. בוא נאמר ככה, ברור.
זה נכון, אבל זה
שני, כאילו, בטח לא, זה הסביר את הפסוק. זה לא שם לרחוק. זה הסביר את הפסוק. בסדר, אבל גם שם, בגמרא משנים את הסדר. נכון, כתוב צדיקים גבוהים, גם לומדים. אני לא יודע אם זה קצת, אם הוא יכול להתכוון או לא, אבל לא כתוב צדיק, כתוב צדיקים בורים ושהם עומדים, אבל בתשובה, במהותם בתהליך של התקדמות, זה המהות שלהם, השינוי וההתקדמות, אז גם אם בהתחלה, בתחילת תהליך התשובה, אולי הם לא, אבל בעלי תשובה, אנחנו מדברים על בן אדם שעבר תהליך ארוך, פשוט מתקדם ומתקדם ומתקדם, ועוד שצדיק הגמור, אין לו לאן להתקדם, הוא אף לא חטא, אז הוא לא מבין מה הבעיה, הוא פשוט נשאר, הוא צדיק גמור שעומד, גמור, זאת, הוא גמור. והבעל תשובה עולה ועולה 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 ועולה,
אתה אומר שאולי זה דומה למה שהם אמרו קודם, אתה אומר אולי זה רמוס קצת בזה, במקום שצדיקים עומדים, כאילו הם עומדים במקום. כן. כאילו עומדים בצדיקות שלהם, וכאן זה כאילו עלייה מתמדת. אני רוצה להוסיף אולי עוד, אני חושב שיש נקודה שהיא מאוד משמעותית, היא משמעותית בכלל. עולם של תשובה לא רק כאן, אלא בהרבה נקודות. כאשר יש דבר שאדם נופל בו בצורה קבועה. נופל, נופל, נופל. הרי בעלי תשובה, אנחנו לא מדברים על אדם שפעם עשה את חטא ופתאום גמרנו. בדרך כלל מישהו שכל פעם נופל במשהו, ונופל במשהו, הוא נופל במשהו קבוע, הוא נופל בזה שהוא תמיד, למשל, לוקח דברים מהעבודה הביתה בצורה, לא יודע, גזל. הוא נופל בזה שהוא כל הזמן מחפש, רואה סרטים לא צנועים, דברים לא צנועים, הוא נופל בלשון הרע, נופל כל הזמן ממשהו. כשאדם נופל במשהו בצורה תמידית, זה מראה שיש לו חולשה בתחום הזה. יש לו איזה בעיה, כל אחד יש לו דברים חלשים וחזקים, כל אחד. מי שחושב אחרת, אז אמנם הרמב״ם כותב שכל אחד יכול גם להשתנות, זה נכון. אבל גם הרמב״ם רואים את זה, ובטח היום במחקר ה-DNA, יודעים שיש דברים שכל אחד יש לו דברים שיותר קל לו, ויש דברים שיותר קשה לו. זה לא יאומן, אבל ממש יודעים, אפשר לראות לפי הרכב גנטי. יש נקודות, כל אחד יש לו. יש אדם שיתעצבן יותר בקלות, ויש את אדם פחות בקלות. כולם צריכים לעבוד על הדברים האלה, אבל ברור שיש אנשים שיותר קשה להם לעבוד על העניין הזה של העצבנות. ויש כאלה שיותר קשה להם לעבוד על העיניים שלהם, המשיכה, כל אחד יש לו משהו ש... אז כשאדם נופל הרבה פעמים, זה מראה שיש לו חולשה בתחום הזה. אם הוא מצליח להתגבר, הנקודה שיש לו בחולשה, זה מראה שיש לו כוח עצום. זה מראה שהוא יצליח לעשות שינוי בדיוק בנקודה הטבעית שלו. להתגבר נטייה טבעית, יש לו נקודת נטייה טבעית, יש לו איזה DNA כזה, משהו גנטי שבצורה טבעית יש לו נפילות מסוימות שהוא יותר נמשך אליהם, הוא מצליח להתגבר עליהם. זה אומר שיש לו כוח עצום, יש לו כוח עצום, הוא הצליח להתגבר על דברים שבהם באמת בדרך הטבע קשה להתגבר. ויכול להיות שהנקודה הזאת, יש לה מאוד משמעות גדולה. הרבה פעמים כשאדם מנסה לתקן, הוא מנסה לתקן, הוא מצליח איזה זמן, אבל הוא עוד פעם נופל. הוא ינסה לתקן, הוא ימשיך לתקן, הוא אומר, אדם שבאמת מנסה לתקן, ויש לו מדי פעם נפילות. לפעמים, כשאדם נופל עוד פעם, הוא מתייאש. הוא אומר לעצמו, עזוב, כאילו, ניסיתי, לא הלך. אבל לא מבין, גם אחרי הנפילה, עצם זה שהצלחת כמה פעמים, יש לזה עוצמה אדירה. כל הצלחה היא מדהימה, כי כנראה יש לך נטייה למשהו בעייתי, וכל הצלחה שאתה מצליח, הצלחת פעם אחת, פעמיים, שלוש, כל הצלחה היא משמעותית. יש איזה איגרת של הסטייפלר, שהוא מדבר על אדם שנופל בהוצאת זרע לבטלה. והוא כותב, שכאילו רואים בספרים את הדגש על כמה זה נורא הוצאת זרע לבטלה, ואין מספיק דגש, איזה שכר גדול ואיזה ערך גדול יש לכל הצלחה. ויכול להיות שאדם לא הצליח לכל, הוא נופל כמה פעמים, אבל כל פעם שהוא מצליח, וואו, הוא הצליח לעשות דבר שהוא נגד הנטייה הטבעית שלו. איזה שכר גדול יש לדבר הזה, גם אחרי זה הוא לא עמד לגמרי, היו עוד נפילות, היו עוד דברים. אבל כשאדם מצליח לראות, אני אדם חזק, אני הצלחתי. הצלחתי, אז יכול להיות שהשבוע הוא הצליח פעם, פעמיים, וכמה פעמים הוא נחשב, הוא הצליח, הוא אומר, וואו, הצלחתי לדבר על נטייה טבעית שלי, אני אדם כוחות, אני אדם חזק, השם אוהב אותי, אני אמשיך להתגבר. ואני חושב שזאת אולי נקודה, ואני חושב שכך נראה ברמב״ם, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גורמים, הם אינם עומדים, כי הם הצליחו להתגבר בדיוק על הנקודה שקשה להם. הרמב״ם, שאני חושב שבאמת ממש אומר את זה, הרמב״ם מכל תשובה, פרק זין, על אחד ד', ועל ידמי אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים, מפני האבונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן. ומעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים מצרם יותר מהם. כובשים מצרם יותר מהם יכול להיות רק בגלל שהם פשוט עשו את זה הרבה פעמים, אז יותר קשה להם להתגבר. ויכול להיות שהם כובשים מצרם יותר מהם, כי כנראה יש להם נטייה טבעית לשם. החטאים האלה, ואז אני מראה שהם יצטרכו להתגבר עליה, וזה דבר מדהים. ועוד נקודה אחת, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים, יש ויכוח בין הרמח"ל לבין הרב קוק, האם יכול להיות שיש מידה שאין לה שום משמעות? האם יש דבר שיכול להיות שעדיף היה שלא היה לנו? והרמח"ל חושב שמידת הכעס הייתה צריכה להיעלם לגמרי. שלא תהיה מידת כעס בכלל. מידת הכעס גרועה בצורה מוחלטת, כך אומר הרמח"ל. אומר הרב קוק, אני לא מצליח להבין את זה. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יצר בנו משהו שהוא רק רע? לא יכול להיות. והרב קוק אומר, ברור שאתה צריך להתרחק ממידת הכעס, להתרחק ולהתרחק, אבל זה שיש בך, זה אומר שיש בזה גם משהו טוב. יש בזה איזו נקודה טובה. ואני לא מעריך עכשיו לגבי מידת הכעס, כי זה לא הנקודה שלנו, אבל אני חושב שלפי הרב קוק, ואולי זה מחזיר אותנו גם דברים שאמרתם קודם, שלפי הרב קוק, אם אני מבין שאין דבר כזה מידה רעה, רק השאלה היא איך אתה מנתב אותה, לאיזה כיוון אתה מנתב, אדם עם חטאים, הרבה פעמים זה אדם עם עוצמות גדולות מאוד. עם עוצמות. עוצמות של חטא זה עוצמות גדולות. בעלי תשובה זה אומר שלא שביטלת את העוצמות האלה. לקחת את העוצמות האלה, לפנית אותם בכיוון חיובי. והרבה פעמים אדם מרגיש את עצמו כל כך לא שווה, ולא זה כי הוא נופל בזה ונופל בזה. אבל אם הוא מבין, שמה, גם הדברים האלה זה כוח, זה עוצמה. יש לך עוצמה שמורידה אותך למטה, אבל את העוצמה הזאת, אם אתה תיקח כלפי מעלה, פתאום וואו, תצליח להגל דברים טובים, הרבה יותר מאחרים, כי יש לך עוצמות מיוחדות, אז הדבר הזה יכול ממש לעשות מהפכה, ולהביא אותך למקום מאוד מאוד מיוחד. הגמרא אומרת, לעולם שמאל דוחה וימין מקרבת. אז בדרך כלל ההסבר הפשוט, שאתה, אם אתה מחנך את הילד שלך, אז אתה תדחה אותו, בדברים מסוימים, אתה לא בסדר בזה, תתקן, אבל תקרב אותו בצד השני, תגידו כמה אתה טוב, תן לו גם מחמאות וגם מוסר. לפני כמה שנים הייתי בלוס אנג'לס, ומישהו שם אמר לי שהוא למד אצל רב שמחה וסר. שמחה וסרמן היה הבן לרב חנן וסרמן, יודעים? שמעת? היה הבן של רב חנן וסרמן. השם יקום דמו, על קובץ שיעורים. אני רק אגיד שהוא אמר לי משהו שלא, זה לא מה שהתכוונתי להגיד, אבל הוא אמר שפעם הרב שמחה וסרמן נתן שיחה על חינוך ילדים. ובסוף השיחה היה שם מישהו חצוף, שקם ואמר לו, איך הרב מדבר על חינוך ילדים אם לרב אין ילדים? חצוף, נכון? אמר לו הרב שמחה וסרמן, תראה, לי אין ילדים, אבל אני יודע מה זה חינוך ילדים, לפי החינוך שקיבלתי מההורים שלי. אני יודע מה זה חינוך טוב, קיבלתי תשובה. והוא היה הרבה הרבה על חינוך ילדים בעצמי. הוא אמר פעם, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, אפשר להסביר את זה גם קצת אחרת. בוא נאמר, בוא שנייה. בואו נעמוד שנייה. הוא אמר ככה, למשל, ימין, שמאל. ימין מקרבת, שמאל דוחה. הוא אמר, לעולם תה, שמאל דוחה ימין מקרבת, זאת אומרת, אתה רואה ילד שיש לו בעיות? לא אתה, כן? תיקח אותו, שמאל דוחה ימין מקרבת, ותעשה לו סיבוב. כאילו צובב אותו, קח את הכוחות האלה, זה יהפוך לצד השני. כאילו אתה, קח את השמאל דוחה בימים מקרבת, אל תבטל, תגיד, הוא לא שווה, להפך, קח את העוצמות שלו ותהפוך אותם לכיוון אחר, תראה שהוא יהיה וואו. ויש כאן דבר שהוא מאוד נכון, שהרבה פעמים באמת, אם אדם מצליח לעשות את השינוי, העוצמות שמקודם שימשו לדברים, ראים אותם עוצמות, יש בהם איזה כוח. ויש באיזה כוח פנימי שהוא בעצמו מכסה גם על דברים טובים, וגם על דברים הוא יכול להוביל לטוב, יכול להוביל לרע. ואז שאדם צריך להוביל אותו לטוב, יש איזו עוצמה שאיתה הוא הולך לדברים טובים. אז כשאנחנו אומרים מדת ונקה, אנחנו גם מתרגשים, כמעט מזילים דמעות, ויודעים שהקדוש ברוך הוא מוכן לנקות הכל. לנקות הכל, 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 שיהיה נקי לגמרי, ואנחנו מתמלאים בשמחה, וגם מתמלאים בכוחות. אנחנו יודעים נקות לגמרי, זה אומר שיש לנו כוח לתקן, יש לנו כוח שיהיה נקי לגמרי, ויש לנו כוח לתקן, גם עצם הזה שהתיקון קשה, זה מביא כנראה לאיזה ניקוי מיוחד. עצם זה שיש לנו תכונת נפש, שכנראה גרמה לקלקול, כל תיקון שנצליח זה דבר מדהים, הקדוש ברוך הוא רואה את זה ומוכן לנקות הכל. הקלקולים שלנו מגיעים מעוצמות, וכנראה שיש לנו עוצרות גבוהות, אנחנו נצליח להפוך אותם, אז העוצמות האלה יביאו לאיזה ניקוי מיוחד, וכל התנועה שאמרתם קודם, התנועה שאנחנו מנסים כל הזמן להיות יותר טובים, יותר טובים, הקדוש ברוך הוא כך שמח בה, שהוא מנקה הכל. בעזרת השם, שתהיה כולנו שנה טובה, שמחה, מוצלחת, שבעזרת השם תצליחו גם בלימודים שלכם. שתצליחו בעזרת השם, גם שתצליח כולנו, גם בלימוד תורה, במידות טובות, ביראת שמיים, שיהיה לכולנו השנה הזאת שמחת לב גדולה, שמחת חיים גדולה, שנה טובה, שמחה ומתוקה, גם את חתימה טובה בעזרת השם.